עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
כל חי תמיד איתי כוחה.
פרשת השבוע, פרשת בשלח, שנת תשפ"ג. פרשת השבוע עוסקת בשירת הים. עם ישראל יוצא ממצרים, ולאחר יציאת מצרים עם ישראל שר את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור. השירה שאנחנו שרים בכל יום, יש לנו בשירת הים, סוף פסוקי דזמרה, אנחנו אומרים כולנו ביחד, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור, והשבת הבאה לנו טובה נקראת בשם שבת שירה, על שם השירה שנמצאת בפרשת השבוע שלנו. בחז"ל הקדושים, במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה ה', אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא כבר בששת ימי בראשית, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, יתנה הקדוש ברוך הוא תנאי מעשה בראשית, שמה? שכאשר יגיע היום שבו עם ישראל יצאו ממצרים, היציאה ממצרים תהיה באמצעות קריאת ים סוף, ואז הים יצטרך להיבקע, והקדוש ברוך הוא יתנה תנאי כבר במעשה בראשית, שאם וכאשר יגיע הזמן, הים ייבקע בפני בני ישראל. וכך נאמר גם בפרשת השבוע, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, אומרים חז"ל, אל תקריא לאיתנו, אלא לתנאו. תנאי, תנא הקדוש ברוך הוא, עם ששת ימי בראשית, שהים, כשיגיעו עם ישראל, ייבקע בפניהם. אלה הדברים שנאמר במדרש, זה השיטה של רבי יוחנן. רבי ירמיה מרחיב את הדברים, ואומר שלא רק עם הים הקדוש ברוך הוא התנא, אלא ישנם כמה וכמה דברים שהראו במהלך השנים, שהקדוש ברוך הוא כבר הכין את זה בששת ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא בשעה שהציב את המאורות ביום רביעי בשבוע, כבר אמר לשמש ולירח, כאשר יגיע היום שבו יאמר יהושע שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, תשמעי ליהושע בן נון. וכך הוא ציווה גם את האור, את האש, בשעה שנזרקו חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, שהאש לא תפגע בהן. וכך הקדוש ברוך הוא תתנה עם האריות, בשעה שיזרק דניאל לגובה האריות, האריות לא יפגעו בו. אותו דבר התנה הקדוש ברוך הוא עם הדג, בשעה שהוא יבלע את יונה, כשהקדוש ברוך הוא יגיד לו, הוא ישחרר את יונה לנינווה. כך כמה וכמה דברים שחז"ל מונים שהקדוש ברוך הוא התנה בששת ימי בראשית. הדבר המרכזי שחז"ל כולם מודים שהקדוש ברוך הוא התנה תנאי במעשה בראשית, זה היה הים שיבקע בפני בני ישראל, וזה מה שנאמר, וישם הים לפנות בוקר לאיתנו, אל תקרי לאיתנו, אלא לתנאו. הדבר הזה הוא פלא, למה דווקא נאמר שמה, הקדוש ברוך הוא לא התנה תנאי עם היאור שיהפך לדם, ולא התנה תנאי עם כל החיות שיבואו למצרים, ולא התנה תנאי עם הברת שיהיה ביחד עם האש באותו מקום, גם זה שינוי במעשה בראשית. הדבר שהקדוש ברוך הוא על פי שיטה אחת, הקדוש ברוך הוא הציב בששת ימי בראשית, זה על דבר אחד, שבשעה שעם ישראל יצא ממצרים, הים ייבקע בפניהם. זה הדבר המרכזי שנאמר שם במדרש. והשאלה, מה המיוחד בעניין הזה של הים, כשעם ישראל יצא ממצרים, שים סוף נפגע, הקדוש ברוך הוא יכל למצוא עוד כמה וכמה דרכים להעביר את עם ישראל גם בלי לבקוע את ים סוף. היה כאן איזשהו מעניין, דבר מעניין, שהקדוש ברוך הוא רצה שדווקא יציאת מצרים תהיה דווקא דרך קריאת ים סוף. חז"ל הקדושים, כשמדברים על המעשה הנפלא הזה של קריאת ים סוף או בקיעת ים סוף, אומרים חז"ל, ויבקעו המים, אומר רש"י במקום את דברי חז"ל, כל מים שבעולם נבקעו, לא רק המים של מי ים סוף, כל מים שבעולם נבקעו, כך אומרים חז"ל גם במחילתא, אומרים חז"ל, מניין שהמים שבבורות ובשיחין ושבמערות ושבכוס ושבכד ושבחבית ושבצלוחית, שנאמר ויבקעו המים. הרי כתוב בפסוק וישב את הים לחרבה וישב את הים לחרבה, הלמדת שכל מים שבעולם נחרבו ועל כל מים שבעולם נפקעו. זאת אומרת שהמעשה הזה, בקיעת הים, זה לא היה מעשה נקודתי רק במצרים, זה הלך לכל העולם כולו. אם אתם רוצים לדמיין את זה בציור חי, כאשר נמצא אדם בפלשת והוא יושב באמבטיה ויש לו המים מלאים לו עד הגרון, ופתאום המים נחקים לשתיים, אז המים הולכים לשני צדדי האמבטיה והוא יושב על יבש, והוא דבר שגם זה נחלק. ואם הוא יוצא בתוך סיר והאישה מבשלת שם תבשיל, והמים הולכים לשני צדדים, והתבשיל משרף, אז זה לא רק דבר שקרה כאן, זה קרה בכל מהמקומות בעולם, זה קרה. אין לך אחד שלא חווה את החוויה הזאת. אם אחד לקח בידיים שלו כוס מים, ופתאום המים הולכים לשני צידי הכוס, ובאמצע נשאר יבש. אין לך אחד שלא חווה את החוויה הזאת. אז מילא הדבר הזה עבר מפה לאוזן, כולם חוו את זה, מי ביותר ומי בפחות, ולכן זה הפך להיות שיג ושיח בכל המקומות בעולם, כולם דיברו על הנושא הזה. והדבר הזה, אומרים חז"ל, הטיל פחד ומורה על כל העולם. כך כתוב בחז"ל, ולכן נאמר, אנחנו אומרים את זה באז ישיר כל יום, כמו שאנחנו אומרים, שמעו עמים ירגזון, חיל אחד יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב, כמו שכתוב בפסוק, אלי מואב, כתוב בפסוק, אלופי אדום, יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפו עליהם ממותיו הפחד, בגדול זורחה, ידמו כאבן, כולם, כולם נכנסו לחרדה מסביב לעניין הזה. אם ככה, כל אחד שקורא את זה, שואל את עצמו, בשלמה, אם המטרה היא אך ורק להוציא את ישראל ממצרים, לא צריכים לעשות חלוקה של מים בכל העולם. כמו שכשבוכו הניש את המצרים במצרים והיה מכת דם, המכת דם הייתה בנילוס בלבד, לא יותר מזה. וכשהקדובך הוא הניש מכת צפרדיה, אז זה רק במצרים, הצפרדים לא נכנסו למקום אחר. וכשהקדובך הוא הביא את מכת הרבה, אז זה עשה שלום בין מצרים לבין קוש, הוא פשוט סימן את הגבול, לא הייתה בעיה. אז כל מכה ומכה הייתה אך ורק במצרים, לא פרצה מחוץ לגבולות מצרים. כשהקדוש ברוך הוא זימן את כל החיות והעופות מכל העולם, הקדוש ברוך הוא, אף אחד בעולם לא ידע מזה חוץ מתושבי מצרים. המכה היחידה שהקדוש ברוך הוא עשה בכל העולם כולו, ואין אחד שלא ידע מזה, זה היה עניין של בקיעת ים סוף, וממילא כל המימות שבעולם נפקעו, והשאלה למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כולנו מכירים פסוקים בספר יהושע, כאשר מגיעים המרגלים של יהושע, מגיעים לרחב, רחב אומרת להם, שכל העולם כולו פוחד מעם ישראל, מאז שנקרא ים סוף, למרות שכבר חפו 40 שנה, הרי 40 שנה המתינו עם ישראל במדבר, עד שתמו כל הגוי שהוציאו דיבה על ארץ ישראל, וכאשר הגיעו המרגלים, הגיעו לביתה של רחב, כתוב שעד היום כולם מפחדים, ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג, אשר חמתם אותם, ונשמע וימס לבבנו, ולא קם עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אומרת רחב, אין אחד שיש לו פה טעם בחיים, כולם איבדו טעם בחיים מהפחד שיש להם מעם ישראל, מעט שקרה האירוע הזה, שהקדוש ברוך הוא הביא, הוביש את מי ים סוף מפניכם, אלה הדברים שאומרת רחב 40 שנה אחרי שזה קרה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא רצה בקריאת ים סוף לא לעשות משהו נקודתי כדי לחלץ את עם ישראל ממצרים ולהניש את המצרים במידה כנגד מידה. ודאי שזאת הייתה מטרה, הקדוש ברוך הוא הניש כל אחד, עד הרבה, יתרו כששמע זה אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם הוא שמע כל אחד את העונש שהוא קיבל, אחד שלא עשר בצרות, נכנס בפנים כמו אבן, אחד כמו עופרת, אחד כמו קש, כל אחד קיבל את העונש שלו במידה כנגד מידה. אבל אם כדי להניש את המצרים, לא צריך לחלק את המים בכל העולם. אפשר להשאיר את המים בכל העולם רגילים, ורק במצרים להניש אותם. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה הזאת, השאלה מה מונח כאן בעניין הזה, מה היסוד הגדול שקרה כאן בקריאת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא חילק כל מימות שבעולם, ולצורך חלוקת כל מימות שבעולם, התנה הקדוש ברוך הוא כבר בששת ימי בראשית, ואמר למים שבשעה שעם ישראל יצאו ממצרים, הים יחלק בפניהם, השאלה מה נאמר כאן. שאלה נוספת כתוב בחז"ל, בשמות רבה, פרשה כ"ג ג', על הפסוק פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. אומרים חז"ל במדרש, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא אלא ישראל. זאת אומרת, העולם כבר עומד 2448 שנים, אומר המדרש, אף אחד לא אמר שירה לקדוש ברוך הוא. הפעם הראשונה שנאמרה שירה, נאמרה כאן ביציאת מצרים, וזה מה שאנחנו אומרים בעצם כל יום, שירה חדשה שימחו גאולים, ושמחה הגדול לשפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. זה השירה החדשה שנאמרה בעולם, העולם המתין 2448 שנים לשירה הזאת. אומר המדרש, ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. ברא אברהם אבינו והוציא אותו מכבשן האש, לא אמר שירה. הוציל אותו מן מלחמת המלכים, ארבע מלכים מול החמישה, שאברהם אבינו נלחם בהם, וזרק חול ונעשה חיצים, ולא אמר שירה, הציל את יעקב אבינו מן המלאך, כשהמלאך נאבק איתו, הוא יצא רק כשהוא צולע לירחו, ולא אמר שירה, הצילו מן עשיו, שהגיע אליו עם 400 איש עמו, ועבר את זה בשלום, ולא אמר שירה, הציל אותו מאנשי שכם, ולא אמר שירה, כיוון שבאו ישראל הים, ונקרא להם הים, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, עד ישיר משה ובני ישראל. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא חיכה כבר כמעט 2500 שנה, לרגע הזה, אומרים חז"ל, הווי, זה מה שנאמר בפסוק, פיה, פתחה בחוכמה, אמר הקדוש ברוך הוא, לאלה הייתי מצפה, ואין אז אלא שמחה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו, זה נאמר בשמחה, אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו, בסייעתא דשמיא, בעניין הזה. כמובן שכל אחד שקורא את המדרש, שואל את עצמו שאלה, וכבר העץ יוסף במדרש מאיר את זה, איך אפשר לומר שהאדם הראשון נברא ולא אמר שירה? הרינו כולנו יודעים שהאדם חיבר מזמור של שבת, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם, זה מזמור שחיבר אותו האדם הראשון. איך אתה יכול לומר שאברהם אבינו לא אמר שירה? שואל העץ יוסף, הרי הוא חיבר את המזמור משכיל לאיתן האזרחי, זה מזמור שחיבר אותו אברהם אבינו, אז איך אתה יכול לומר שלא חיברו מזמורים? כך שואל העץ יוסף, אומר העץ יוסף, ואפשר שאמרו זה דרך תפילה ובקשה, אבל לא היה בלשון של שבח על שעבר, לא היה בלשון של הודעה ושבח על העבר, זה לא היה שיר אלא בדרך תפילה, ככה אומר הספר עץ יוסף. בספר אביר יעקב הוא אומר תשובה מאוד יפה לבאר את הדבר הזה על ידי הביור שמביא הבית הלוי על קטע במדרש חז"ל. חז"ל הקדושים אומרים במדרש רבה בפרשת השבוע, למה פתח משה רבינו במילה אז ישיר משה? אז צריך לומר, וישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, למה פתח במילה אז? השאלה הזאת כבר תובה בזוהר, והזוהר אומר תשובה שהמילה אז מבטאת את העניין של אחד רוכב על שבע. כאשר יש לנו הקדוש ברוך הוא למעלה ויש מתחתיו שבע רקיעים, אז המילה אז מבטאת את זה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל הרקיעים שנמצאים מתחתיו, וזה הפתיחה הזאת במילה אז, כותב הזוהר אחד רוכב על שבע, זה הביאור של הזוהר הקדוש. אבל במדרש רבה כתוב, למה פתח משה רבינו במילה אז? אמר משה, באז חטאתי ובאז אני אכפר. חטאתי במילה אז, שנאמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך, כמו שקראנו בתורה בסוף פרשת שמות, משה רבינו מאז שהוא בא, פרעה הכביד עליהם את העול, כאשר פרעה אמר שהוא לא מספק יותר תבן וקש, וצריכים לייצר את אותה מתכונת לבנים, 400 לבנים במספר, אותו מתכונת לבנים בלי קש ותבן, ומי שלא סיפק את מתכונת הלבנים, מה עשו לו? כתוב בחז"ל, לקחו לו את הילדים ושיקעו אותם באמת הבניין. אז עם ישראל היה בחרדות נוראות ובפחדים נוראים, אז מה? הם באו, המתינו לו דתן ואבירם ואמרו למשה רבינו, הבאשתם את רחינו בעיני פרעה, ולכן מה? משה רבינו התלונן לקדוש ברוך הוא ואמר לו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. אז השימוש שעשה משה רבינו במילה אז היה נראה שהיא לא נכונה בטענה כזאת כלפי הקדוש ברוך הוא. אמר משה, באז חטאתי ובאז אני אכפר. אומר המדרש, המילה באז, בזה הוא חטא, שהוא אמר, ומאז באתי אל פרעה, בזה הוא מכפר, שפתח באז ישיר. כמובן שגם אם משה רבינו היה פותח במילה ואומר, ומי שבאתי, אז לא אומר, הוא לא היה פותח מיד ישיר ומי ששרתי, בגלל שהוא השתמש באותה מילים. רק הביטוי הוא במילה אז שהוא השתמש, זו מילה שהקדוש ברוך הוא ראה בזה איזה פגיעה, בזה שהוא בא בתלונה להנהגת הקדוש ברוך הוא. למה? אז המהר"ל מסביר בזה, לא כרגע ניכנס להסביר את הדברים. מה שנוגע אלינו זה נקודה אחת, אומרים לנו רבותינו דע לך, שמשה רבינו אמר, ריבונו של עולם, בהתחלה חשבתי שברגע שבאתי הכביד השיעבוד, אבל עכשיו אני רואה שמה, שלא רק שלא הכביד השיעבוד, עוד יותר, עם ישראל מיהרו לצאת ממצרים, אז היציאה ממצרים היה יותר מהירה. הפירוש דבר שמה שנקרא בלשון רבותינו, קושי השיעבוד ישלים, בזה שהוכבד השיעבוד מאז שבאתי, כמה זמן הוכבד השיעבוד? הרי בסך הכל, משה רבינו הגיע בחודש ניסן, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים, אז כמה זמן היה כל השיעבוד הזה? חצי שנה. השיעבוד הזה שהוא עץ כדי לקחת מהם את הקש ולקושש, גם לקושש גם לתבן וגם לעשות 400 לבנים, האיץ את היציאה ממצרים. אומר משה רבינו בהתחלה, לא הבנתי למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. עכשיו אני מבין שמה? זה האיץ את היציאה. אז באותה מילה של אז, עכשיו הוא מודה לקדוש ברוך הוא במילה אז. אומר הבית הלוי, דבר נפלא ביותר. דע לך שדרכו של האדם שהוא יוצא מצרה, הוא מודה שהוא יצא מהצרה, אבל הוא לא מודה שהוא נכנס לצרה. על הכניסה לצרה הוא לא מודה, אומר רבי תלוי. אלא מה? אדם לא עלינו נכנס לבית חולים לטיפול רפואי. מתי הוא מודה? שהוא יצא מבית חולים, אבל הוא לא מודה שהוא נכנס לבית חולים. הוא מודה, תודה רבה שהייתי בבית חולים, וברוך השם עברתי את הטיפול בשלום, ויצאתי, אז הכל בסדר גמור. אז זה בדיוק מענה, תודה רבה על כך שיצאתי מן הצרה. אבל אף אחד לא מודה שנכנסתי לצרה. אין אדם שמודה על עצם הכניסה לצרה. אצל משה רבינו הודה עכשיו לקדוש ברוך הוא על עצם הצרה. איפה מצאנו דבר כזה? גמרא במסכת נידה. אומרת הגמרא, משל לאדם שהיה אמור לנסוע לעשות עסקה גדולה עם סין, וסין כידוע לכולם שאם אתה מוכר אפילו לכל סיני כיסם שיניים, אתה נהיה מיליונר. אפילו כיסם אחד, אתה לא צריך לשמור קופסה. גם כיסם אחד, יש שם מיליארדים. אתה לוקח על כל אחד גרוש, גם עשית משהו. בכל אופן, הוא היה אמור לנסוע לנסיעה ארוכה ולעשות שם את עסקת חייו. ומה קרה לבסוף? בסוף קרה שהעסקה לא יצאה לפועל. למה? כי הבן אדם בדרכו לספינה נכנס לו קוץ ברגלו, נכנס לו מסמר, והוא פשוט פונה משם לבית החולים, ושם אמרו לו צריך לעבור ניתוח ולהוציא את המסמר החוצה, ואחרי זה לשכב שבוע שלם אנטיביוטיקה בבריד ולקבל טטנות, כי המסמר היה מזוהם. בקיצור, צריך לשכב שם, והבן אדם כל הזמן יש לו כעס וחרון על כך שהוא הפסיד את עסקת חייו, כמה הוא תכנן אותה וכמה הוא רצה אותה, ולבסוף זה לא יצא לידי ביצוע. נו, לבסוף, לא עברו ימים מועטים, אומרת הגמרא, ולבסוף התברר לו שמה? שהספינה הזאת שהיה אמור להפליג איתה בים, טבע בים. אז מה הוא אומר? אותך השם, תודה רבה רבו של שולם, כי תודה רבה שעשית לי את הצרה. אם לא היה נכנס מסמר, הייתי כבר עכשיו למאכל לדגים, קרישים היו אוכלים אותי, לא היה נשאר מני זכר. אותך השם כי ענבת בי, תודה רבה על הצרה. אומר הבית הלוי, עד משה רבינו אף אחד לא אמר תודה רבה על הצרה. גם אברהם שנזרק לתוך כבשן האש, לא אמר תודה רבה שהוא נזרק לכבשן. אם אתה אומר שהוא אמר תודה רבה, הוא אמר תודה רבה שהוא יצא מהכבשן. גם אם אדם הראשון אמר תודה רבה, הוא לא אמר תודה רבה על הצרה שהייתה לו, רק יכל לומר, בוא תראה כמה כוחה של תשובה, אז הוא אמר על זה תודה רבה, מזמור שיר ליום השבת. אבל עצם הצרה אף אחד לא אמר תודה. אומר הספר אביר יעקב כאן, באמצעות הבית הלוי הזה, אפשר לומר, מיום שנברא העולם לא נאמר שירה. אולי אברהם אבינו כן אמר שירה, אולי האדם הראשון כן אמר שירה, אבל שירה על הצרה עצמה, זה לא מתנו מישהו שאמר. הראשון שמתנו שאמר שירה, היה משה רבינו ועם ישראל, שאמרו שירה על עצם הצרות שהקדוש ברוך הוא עשה להם. עד כאן הדברים שאומרים לנו רבותינו. אומרים חז"ל במדרש, כיוון שבאו ישראל הים ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. משמע מכאן שזאת השירה הראשונה שהייתה מיום בריאת העולם, זה מה שנאמר כאן במדרש. העולם עומד 2448 שנים, לא נאמר שירה. פעם ראשונה שנאמר שירה היה כאן. עד כאן הדברים שאומר המדרש. במדרש, במחילתא, מופיע שהיה כמה וכמה שירות. בסך הכל מונים חז"ל עד היום 9 שירות שנאמרו בעולם. הראשונה שבהם שמביא המחילתא זה לא שירת הים, אלא שירה שעם ישראל שר בליל הסדר. אומר הנביא בספר ישעיהו בפרק למד, כתוב בפסוק, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. ברגע שעם ישראל קידש את חג הפסח במצרים, שרו לקדוש ברוך הוא שיר כבר בליל הסדר. זה מה שאומר הנביא ישעיהו. אומרים חז"ל, מבריאת העולם ועד היום נאמרו 9 שירות. והאחרונה, כולנו מצפים לה בעזרת השם, במהרה ייבנה בית המקדש, ויבוא משיח צדקנו, שם נשיר לקדוש ברוך הוא שיר חדש. מה השיר הראשון? אומרים חז"ל במחילתא, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג, השיר ששרו בליל הסדר. השיר השני, כעבור 7 ימים, עד ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. השיר השלישי, נאמר בבאר, שירת הבאר, עלי באר הנולה, באר חפרו השרים וכו'. השירה הרביעית, שירת האזינו, שמשה רבינו שר את שירת האזינו. השירה הבאה היא שירה של יהושע, אז ידבר יהושע לפני השם. והשירה השישית זה השירה ששרו דבורה וברק בן אבינועם בספר שופטים בפרק ה', אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בהפטרה של שבת זו השביעית, אמר דוד המלך וידבר דוד, כתוב בפסוק, את דברי השירה הזאת, מופיע בספר שמואל. השמינית, שלמה המלך שנאמר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, התשיעית של יהושפט, פסוקים בספר דברי הימים, והעשירית עדיין לא נאמרה ותאמר לעתיד לבוא, שנאמר שירו להשם שיר חדש תהילתו מקצה הארץ. אומרים חז"ל במחילתא, כל השירות קרויות בלשון נקבה, שירה, זה השם שלהם, שירה זה לשון נקבה, שיר זה זכר. מה ההבדל בין שיר לבין שירה? מה מונח כאן? אומרים לנו רבותינו, דע לך, כשם שהנקבה חוזרת ומתעברת, כמו שהנקבה חוזרת ומתעברת, אותו דבר, גם השירה, הקדוש ברוך הוא מושיע אותך, מושיע אותך מצרה אחת, ואז עלולה לבוא גם צרה אחרת. שיר זה זכר, וזכר לא מתעבר פעם נוספת. ויות וזכר לא מתעבר פעם נוספת, לכן השירה הזאת אחת פעמית, ולא חוזרת פעם נוספת. לכן לעתיד לבוא, נאמר שירו להשם שיר חדש, זאת תהיה שירה סופית, לא יהיה עוד פעם צרות ויחזרו עוד פעם גאולות, אלא השירה הזאת היא השירה האחרונה, שבעזרת השם נשיר אותה, שירו להשם שיר חדש. אלה דברי המדרש. בחז"ל הקדושים מופיע כמה וכמה דברים מסביב השירה הזאת, ואני רוצה קצת לעמוד על זה, קצת לבאר את זה בסייעתא דשמיא, נראה עד היכן ידנו משגת. בחז"ל הקדושים, במדרש, בשיר השירים, מופיעים שלושה פסוקים בפרק ב', שעוסק השיר השירים ביציאת מצרים. יש המון פסוקים שעוסקים ביציאת מצרים, אני לא הולך עכשיו להיכנס לכל הפסוקים, אני רוצה לדבר על שלושה פסוקים ברצף, שמדברים על יציאת מצרים, אבל היציאת מצרים שמופיעה שם, זאת יציאת מצרים שהיא לא כסדר שאירוע האירועים. אני אקרא את הפסוקים בפרק ב'. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. זה פסוק מספר אחד. השתיים, התענה חנתה פגיה, הגפנים שמזר נתנו ריח, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך. נו, נמצאים כבר בערב ט"ו בשבט, יש לנו התענה חנתה פגיה, אז יש לנו גם את העניין של בתר חנותה, יש לנו גם קשר לימי ט"ו בשבט. הפסוק הבא, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הריני את מראייך, השמעיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה. אלה הדברים שנאמר בשיר השירים. אם תפתחו רש"י על שיר השירים, מי שיראה הסדר הוא מעניין. הפסוק הראשון שהיה צריך להיות, זה על התענה חנתה פגיה. למה? אומר רש"י, התענה חנתה פגיה, אלו פושעי ישראל שקלו בשלושת ימי האפלה. אלה הפושעים שמתו בשלושת ימי האפלה, כידוע לכולם, שרק ארבע חמישיות מעם ישראל, רק חמישית אחת מעם ישראל יצא ממצרים, ארבע חמישיות מתו במכת חושך. לפי החשבון הזה, אם יצאו 600,000, פירוש דבר ששתי מיליון 400 מתו במכת חושך בשלושת ימי האפלה, זה מה שכתוב בחז"ל. התענה חנתה פגיה, אלו פושעי ישראל שקלו בשלושת ימי האפלה. הגפנים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארים מהם שעשו תשובה והתקבלו. אלה החלק שנשאר, זה הגפנים סמדר. הפסוק הבא, זה אתה מדבר איתי על חושך, ואתה מדבר איתי על אלה שנשארו, זה הגפנים נתנו סמדר. הפסוק הבא שצריך להיות, זה מה שעם ישראל בדרך אל ים סוף, זה יונתי בחגבי הסלע, בסדר המדרגה. אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? חז"ל, הדבר הזה דומה, אומרים חז"ל, למה? לנץ שהיה רודף אחרי היונה, והיונה מחפשת מקום מסתור, מה היא עושה? היא רוצה להיכנס בין נקיקי הסלע, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, היא רוצה להיכנס בין הקיקים בסלע, איך שהיא באה להיכנס, יוצא נחש משם. אני לא יודעת מה יותר טוב למות, אם למות על ידי הנץ, או למות מהקשת נחש, היא לא יודעת מה לעשות, אז מה היא עושה? היא מקשקשת בכנפיה, ומבקשת רחמי שמיים. אומרים חז"ל, כך היו עם ישראל, כשהם יצאו ממצרים, מצרים מאחורה, ים מקדימה, מהצדדים, יש חיות רעות, מה עושים? אז מה עשה עם ישראל? השמיעיני את קולך, התחילו לשמוע, לצעוק לקדוש ברוך הוא. ויצעקו בני ישראל אל השם, זה מה שנאמר בפסוק, הקדוש ברוך הוא אמר, לזה חיכיתי, רציתי לשמוע את הקול שלכם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא על האדם צרה, הוא רוצה שיתפלל, אומר, זה מה שרציתי, השמיעיני את קולך, הריני את מראייך. יוצא שהפסוק הזה, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, מדבר על מה? על עם ישראל שיצא ממצרים, היה בדרך ליציאה ממצרים, ועבר, הגיע לים סוף, יש להם מלכודת, מצרים מאחורה, ים מקדימה, וזה הפסוק הזה, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. הפסוק הבא, זה הפסוק שנאמר, הניצנים נראו בארץ ואת הזמיר. אומרים, מה קשור כאן? הניצנים נראו בארץ, אומר רש"י, מי זה? זה משה ואהרון, שמה? מכונים לכל צורככם, מחכים לכם. את הזמיר הגיע, שמתדים לומר שירה על הים. מה זה את הזמיר הגיע? את השירה הגיע, הגיע הזמן לומר שירה. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, כמו שכתוב, הבאנו מקודם את דברי המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, כל החיים אני מחכה, כל מאז בריאת העולם אני מחכה לשירה הזאת, והשירה הזאת הגיעה והייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. יוצא שתכלית היציאה ממצרים היא העניין הזה של שירת הים, זה מה שנאמר כאן, הניצנים נראו בארץ ועת הזמיר הגיע, הקדוש ברוך הוא מחכה לשירה הזאת. אומר הספר זאת ליעקב על שיר השירים, אומר דבר נפלא ביותר, תדע לך שתכלית יציאה מצרה היא השירה. הקדוש ברוך הוא לפעמים מחלץ אדם, מה המטרה שזה שירה? כמו שכתוב במצודות דוד על הפסוק עוזי וזמרת יה ואי לישועה, אומר שמה מצודת דוד, רצה לומר שהתשועה הייתה למען הרות חוזקו ולמען ספר שבחו. פירוש הדבר שהשירה הייתה סיבה לישועה. למה הקדוש ברוך הוא הביא לו את הישועה? כדי שישיר לקדוש ברוך הוא, ישמיע שירה. באותו דבר מצינו בגמרא בברכות דף י' עמוד ב', אומרת הגמרא, פרק שהודעה לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים, מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, שהוצאתנו מארץ מצרים, עובדיתנו מבית עבדים, ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. זה הודעה שמודים לקדוש ברוך הוא, מה? עשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. יוצא שהשירה זה דבר תכליתי, אומר רש"י, מה שרנו לך? מי כמוך, באלים השם, זה השירה ששרנו לקדוש ברוך הוא. למדנו שהתכלית העיקרית של יציאת מצרים הייתה שירת הים, והקדוש ברוך הוא ממתין כבר 2448 שנים לשירה הזאת ששרו עם ישראל, ובעצם השירה הזאת הייתה המלכה של הקדוש ברוך הוא למלך, שאמרו השם ימלוך לעולם ועד, זאת הייתה המלכה. הייתי רוצה קצת לעמוד על העניין הזה של השירה, וללמוד כאן איזשהו יסוד בעבודת השם לכל אחד ואחד מאיתנו, מה אנחנו עושים בכל יום בשעה שאנחנו אומרים את שירת הים. אז זוהר הקדוש בפרשת השבוע כותב, שבשעת אמירת השירה, כל עם ישראל אמרו ביחד, עד ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ויאמרו לאמור. פירוש הדבר, כולם ראו בנבואה, כולם קיבלו במכה אחת של נבואה, חבל של נביאים, 600,000 איש, כולם קיבלו את הנבואה בבת אחת ושרו כולם אותו פסוק, השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוך ורמה בים, עוזי וזמרתיה, הכל שרו, כולם שרו את אותו דבר, כי כולם נפל עליהם בבת אחת, כל הנבואה הזאת, התנבאו כולם בבת אחת ואמרו את השירה. רבותיי, כל אחד שקורא את הדברים האלה, לומד דבר נפלא, שלא רק עם ישראל אמר שירה, כתוב בחז"ל, שאפילו ילדים קטנים, ברגע שהתחיל עברו את ים סוף, עוברים קטנים, אמרו לקדוש ברוך הוא זה כלי וענווהו. עד כדי כך אומרים חז"ל, שאפילו עוברים שבמאי אימם אמרו שירה. שואלת הגמרא במסכת סוטה, איך עוברים אמרו שירה? אומרים חז"ל, נעשה להם אור, והאור הזה בקע את הרחם שבו הם יושבים, וכל אחד הורה באצבע, אפילו תינוקות הורו באצבע. כך אומרים חז"ל במדרש, נקרא את המדרש בפנים. אומרים חז"ל במחילת הפרשת בשלח, רבי אליעזר אומר, מניין אתה אומר שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים, שנאמר בהם, וביד הנביאים אדמה, וכתיב נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים, וכאן כל אחד הורה באצבע ואמר זה כלי וענווהו. משל למלך בשר ודם שהגיע למדינה והיו מקיפים אותו חיילים, חיילים מימין, חיילים משמאל, חיילים מפנים, חיילים מאחור, מקיפים אותו חיילים. אדם שעומד מרחוק לא יודע לזהות את המלך, הוא נראה אותו דבר כמו כולם, כולם בני אדם. אבל כשנגלה הקדוש ברוך הוא על מי ים סוף, לא שאל איש מהם איפה הוא המלך, כולם ראו אותו, הכירו, פתחו כולם ואמרו, זה אלי וענווהו. עד כאן לשון המדרש. למדנו מכאן שבשעת קריאת ים סוף, כולם ראו את הקדוש ברוך הוא וכולם הורו באצבע, ואמרו, הנה הקדוש ברוך הוא, כולם ראו אותו אותו דבר, ואמרו, זה כלי וענווהו. רבותיי, המילה זה, כידוע לכולם, זה מורה באצבע, זה דבר ברור. חז"ל אומרים שהנבואה של משה רבינו הייתה בזה, והנבואה של כל הנביאים הייתה בקו. מה ההבדל בין נבואת משה שהוא בזה לנבואת הנביאים שהוא בקו? אומרים חז"ל, נבואת משה, אספקלריה המהירה, כל אחד רואה ויכול להורות באצבע, כמו וזה מעשה המנורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה ייתנו במחצית השקל, זה מורה באצבע. אספקלריה שאיננה מהירה, אומר המהר"ל דיסקין, זה כמו שמי שיש לו חלון, והחלון הוא לא שקוף, אלא יש כזה חלון שהוא חלב, אתה רואה מישהו שעובר שם, אבל אתה לא רואה מי זה. ככה הנביאים התנבאו באספקלריה שהם רואים, אבל המראה הוא לא ברור. אצל משה רבינו המראה הוא ברור מאוד, זה מה שנאמר, אצל משה רבינו המראה שלו זה הדבר, זה המראה שמראה משה רבינו. אומרים חז"ל, בוא ותראה עד כמה היו עם ישראל גדולים במעמד הר סיני. רבותיי, לנבואה צריכים להתכונן, כולנו יודעים מה שמבואה בגמרא במסכת עבודה זרה, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לזריזות, וזריזות לנקיות, ונקיות לטהרה, וטהרה לפרישות, יש רשימה שלמה, עד שאתה מגיע לרוח הקודש. זה לא דבר שאתה מביא אותו בקלות, וכאן עם ישראל יוצא ממצרים, חולף שבוע מציאת מצרים, חולף כמה זמן, רק אתמול עשו קורבן פסח, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת פסח, שוחטים את הפסח, עושרים בתמילה, שבוע אחרי זה, כל אחד יכול לראות באצבע, ולומר זה כליוון ויו. אומרים חזל, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, מלאכים לא זוכים לראות את הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, כמה התחבט משה רבינו שביקש מהקדוש ברוך הוא לראות אותו. מה, הרי נא את כבודך, אומר משה רבינו. גם שמשה רבינו מבקש לראות את הדמות, מה אומר לו? תעמוד בנקרת תצור, אני אסיר את כפי, ראית את אחוריי ופניי לא ראו. מה הוא ראה? קשר תפילין הראה לעניו, תמונת השם לנגד עיניו. זה מה שהוא ראה. מלאכי השרת, אומר המדרש, שנושאים את הכיסא, החיות שנושאות את הכיסא, מה הם אומרים? היה מקום כבודו, הם לא יודעים איפה הקדוש ברוך הוא, הם שואלים איפה הוא, והם אומרים בכל מקום, גם אנחנו יודעים איפה הוא, גם אם לא יודעים, ברוך כבוד השם ממקומו, איפה שהוא נמצא, שיהיה מבורך, הם לא רואים את דמותו של הקדוש ברוך הוא, ולכן מה? ולכן אומרים, היה מקום כבודו, וכאן כל אחד מורה באצבע, ואומר זה כליוון והוא עם הקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר, שהמחזה הזה שעם ישראל ראה, וכל אחד מעם ישראל אפילו ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, המחזה הזה, זה מחזה שלא זכו בו אף אחד לראות. והנביאים גם שהם רואים, רואים רק באספקלריה שאיננה מהירה, לא באספקלריה המהירה. למדנו מכאן שהמראה הזה שעם ישראל ראה זה מחזה מיוחד. חז"ל אומרים שבעזרת השם לעתיד לבוא, כך מסיימת הגמרא את מסכת תענית, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות מחול הצדיקים, וכל אחד מורה באצבע ואומר זה אלוקינו, כמו שכתוב שם בפסוק, זה אלוקינו, קיווינו לו, ביושיענו, זה השם, קיווינו לו, נגיד לו ונזכה בישועתו. אומרים חז"ל במדרש, כאן אמרו זה כליוון והוא פעם אחת, אבל לעתיד לבוא, יאמרו פעמיים, כמו שאומרת הגמרא, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יראה לכולנו את הדמות שלו, וכולם יורו באצבע ויאמרו, זה אלוקינו, הנה הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל במדרש, וכך בגמרא במסכת סוטה, דרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה, וכיצד אמרו שירה, עולל מוטל על ברכי אמו, ותינוק יונק משדי אמו, כיוון שראו את השכינה, עולל הגביה צווארו, ותינוק שמע דד מפיו, ואמרו, זה כלי וענווהו. עד כאן הדברים שנאמר, מפי עוללים ויונקים יסד את האות. פירוש דבר, אפילו תינוקות של בית רבן, ילדים קטנים, כולם הורו באצבע, הנה הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל שם בסוטה, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמאי אמם אמרו שירה? הרי היה, אתה לא יכול לומר מבעד לזה, איך אתה יכול לומר? חז"ל, הראה להם הקדוש ברוך הוא מעין אספקלריה מהירה, עד כדי כך הראה להם הקדוש ברוך הוא כדי שכל אחד יורה באצבע. כמובן שהדבר הזה צריך ביור, למה הקדוש ברוך הוא עשה כאן ניסים למעלה מגדר הטבע, שעוברים יחזו את הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יעשה קפיצה, מיציאת מצרים עד מצב שאפשר לראות באצבע דילוג על כל סולם הערכים שאדם צריך להתכונן לנבואה, זה לא דבר שאדם מקבל אותו במהירות, זה דבר שצריך לעשות כשעם ישראל נמצא בשמחה והתרוממות הרוח. ידוע לכולם שיונה הנביא זכה לנבואה, מתי? בשעת שמחת בית השואבה, אומרים חז"ל, שאדם נמחה אין הנבואה שורה, אומרים חז"ל, אלא מתוך שמחה, וכאן עם ישראל בשמחה הזאת של יציאת מצרים הגיעו למצב כזה שכל אחד הורה באצבע ואמר זה כלי וענווהו, וכל אחד שואל את עצמו מה זה, מה החגיגה הגדולה שיש כאן, בוודאי שהדבר הזה צריך ביור. לפני שאני אתחיל אני רק רוצה להביא עוד נקודה אחת שאומר הספר שמן ראש, דבר נפלא ביותר. רבותיי, כולנו יודעים שנבואה אי אפשר להתנבא בחוץ לארץ, אלא אם כן זה נעשה על המים, כמו שמצאנו בספר יחזקאל שהוא היה נהר כבר, ויוד הוא היה נהר כבר, לכן שם הנבואה תפסה. נבואה לא תופסת בחוץ לארץ. אני לא נכנס מכל השאלות על הדבר הזה, איך משה רבינו התנבא במצרים, לא נכנס לכל השאלות, הכל דיונים שרבותינו דנים בעניין הזה. אבל חז"ל אומרים שנביא שהתנבא קודם כל בארץ ישראל, יכול להמשיך להתנבא בחוץ לארץ. אז לכן יונה שברח כי הוא לא רצה להתנבא על תושבי נינווה, אבל יוד הוא כבר התנבא קודם, אז הנבואה ממשיכה אחר כך. יחזקאל הנביא היות והתנבא קודם, אז גם הוא התנבא אחר כך. איפה הנהר כבר? במים, שם הנבואה שורה. כך כתוב בחז"ל. גם כאן זה היה על המים, כידוע לכולם. בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם בים סוף, זה היה על המים. הנבואה כן הייתה. שואל אבל הספר שמן ראש, אבל נבואה לא יכולה להתחיל על המים. חז"ל אומרים, מי שמתנבא קודם בארץ ישראל, הוא יכול להתנבות אחר כך גם בחוץ של הארץ. איפה? על המים. אבל קודם כל צריך להתנבא איפה? צריך להתנבא קודם כל בארץ ישראל. כך שואל הספר שמן ראש, שאלה יפה מאוד. על הדרך כבר נרוויח עוד שאלה אחת. רש"י כותב בפרשת שלח, כותב רש"י במצווה ציצית, מדבר רש"י ששמונה חוטים, שאנחנו יש לנו בכל פינה של הציצית, בכל כנף, השמונה חוקים האלה מכוונים כנגד מה? אומר רש"י, כנגד שמונה ימים שלקח לעם ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו שירה. וכל המפרשים מנסים להבין איזה שמונה ימים, איפה לקח שמונה ימים, מזמן היציאה עד שירת הים, זה שבעה ימים. אז מה מונח כאן בזה שכתוב שזה לקח שמונה ימים? התשובה השגורה בפי כולם, הספתי חכמים שם ברש"י, ועוד כולם אומרים, פשוט מאוד, התשובה פשוטה, מה התשובה? היות ועם ישראל התחיל להיערך לקורבן פסח כבר ב-י"ד, הרי שחצו את הקורבן פסח קודם, והסירחון של הקורבן פסח הלך כבר במצרים כבר יום קודם, אז לכן מחשבים גם את היום הזה כחלק מהיציאה, כך אומר הספתי חכמים, וכך אומר הפענח רש"י, וגם דעת זקנים בעלי התוספות, כולם הולכים באותו קו ביור נפלא. אני רוצה ברשותכם לעמוד על שאלה נפלאה, שאומר הספר ששואל השם בספר שמן ראש, ומבאר איתה אורח חיים הקדוש. שואל הספר שמן ראש, איך יכול להיות שהתנבאו עם ישראל, הרי לא התחילה הנבואה קודם. והתשובה שלו מבוססת על דברים נפלאים ששואל אורח חיים הקדוש בפרשת וארא. שואל אורח חיים הקדוש, בואו נקרא את הפסוקים בפנים. הפסוקים בפנים על ארבעה לשונות של גאולה. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, לתת אותם לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. מה כתוב כאן? קדוש ברוך הוא הבטיח שהוא הוציא אותנו ממצרים, יש כאן ארבעה לשונות של גאולה, ויש כאן הבטחה נוספת, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי, לתת אותה למי? לאברהם, ליצחק וליעקב, הם לא, אתם תקבלו אותה. עד כאן הדברים שמופיע בתורה בפרשת וירא. שואל האור החיים הקדוש, שאלה נפלאה ביותר, הקדוש ברוך הוא אמת, הקדוש ברוך הוא אמר שמה? שהוא יביא אותנו לאיפה? לארץ ישראל. שואל האור החיים הקדוש, ואומרו והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגלתי אתכם בזרוע נטויה בשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. אומר, אני לא מבין מה הולך כאן, שואל האור החיים הקדוש, נתכוון לסדר סדר הטובות אשר יעשה עמהם, כי בתחילה יקל סיבולם, והוא אומרו, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, נקט צבלות שהוא תוקף, וכו' וכו', וכך הוא ממשיך לבאר את הדברים. אומר האור החיים הקדוש, והבאתי אתכם אל הארץ הזאת. קדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יביא אותנו לארץ. קשה. כי דברי כל עליון, דברו, דיבורו טהור ומדוקדקו, ומשמעותם כי יוצא מצרים, הם הנכנסים לארץ. מה כתוב כאן בפסוק? שאלה שיצאו ממצרים, אומרת התורה, והבאתי אתכם אל הארץ, אני אביא אתכם אל הארץ. שואל האור החיים הקדוש, והרי לא מצינו שכן היה, אלא ואת בניהם הביא שמה. הקדוש ברוך הוא לא הביא את אותם, אלא מה? רק את הבנים שלהם. כמו שנאמר בפרשת דברים, ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, הם יבואו שמה, ולהם אתננה, והם ירשוע. אבל כל יוצא מצרים, מבין 20 שנה, עד בין 60 שנה נפלו פגריהם במדבר, שואל האור החיים הקדוש, ותגדל הקושייה למה שאמרנו. לא מבין מה הולך כאן, שואל האור החיים הקדוש. למה? נשבע הקדוש ברוך הוא על זה שנאמר, לכן אמור לבני ישראל, סימן שמה? שהקדוש ברוך הוא נשבע, כמו שאומרים חז"ל. בשמות רבה פרשה ו' אומרים חז"ל, אין לכן אלא שבועה, ואיך ייתכן שהקדוש ברוך הוא לא קיים את שבועתו? כך שואל האור החיים הקדוש, הרי לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יביא אותנו, והוא לא קיים את השבועה, כך שואל האור החיים הקדוש. אומר האור החיים הקדוש, ונראה כי מקור החוכמה נתחכם על קושייה זו. הקדוש ברוך הוא כבר ידע שישאלו את השאלה הזאת, וקודם אומרו והבאתי אתכם, אמר וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. קודם כל אתם צריכים לדעת כי אני השם אלוקיכם, תנאי הוא שמה? שתכירו ותדעו כי אני השם המוציאכם על מנת שתקבלו עול מלכותי עליכם. אם תעשו את זה אז והבאתי, וזולת זה אם תנעצו את השם אין כאן הבטחה. והיות זה עם ישראל במרגלים, אומר האור החיים הקדוש, מה? נעצו את הקדוש ברוך הוא, ואמר הקדוש ברוך הוא, עד אנה ינעצו ני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי, שלא עמדו כתנאי זה ונעצו את השם, ומעטה בתלה השבועה הראשונה, אין דבר כזה. עד כאן הדברים של אור החיים הקדוש ביור נפלא. אומר הספר שמן ראש, לולה דה מסתפינה, אני רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה במלואה, והביא את כולם לארץ ישראל. איפה הביא אותם? בפרשת יתרו, אומרת התורה, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה כתוב בחז"ל על הפסוק הזה? שהקדוש ברוך הוא לקח את כל עם ישראל על כנפי נשרים, והביא אותם בליל הסדר, הביא אותם לארץ ישראל, והעמיד אותם איפה? בהר המוריה, שם עמדו ושם אכלו קורבן פסח. איך אכלו אותו? מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם. ראיתי מישהו שאומר ששם זה הפעם היחידה שנכנסו להר הבית עם נעליים. בדרך כלל שנכנסו להר הבית צריך לחלוט את הנעליים. שם אומרת התורה, לא, זה חריג. ונעליכם ברגליכם, כולם שואלים, מה אתה מספר לו נעליכם ברגליכם? הקיוז, הקדוש ברוך הוא לקח אותם במאה על כנפי נשרים, הוא לקח אותם על כנפי נשרים, אותם שם עם הנעליים בהר המוריה, ושם אכלו קורבן פסח. כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. יוצא, אומר הספר שמן ראש, שכל עם ישראל, כולל משה רבינו ואהרון הכהן, היו בארץ ישראל. הוא ביקש להיכנס לארץ. הוא אומר, הוא היה פה ביקור בזק של כמה שעות, אבל הוא היה פה. זה מה שכתוב. שואל הספר שמן ראש, למה צריך להביא אותם לפה? מה המטרה שהוא הביא אותם לפה? כמובן, הוא רצה שיאכלו קורבן פסח בהר המוריה. אתה רואה שזה מיד הם אמרו בקריאת ים סוף. מה הם אמרו? הם אמרו, אבנה לבית מקדש, אני אבנה לקדוש ברוך הוא בית מקדש. מאיפה אתם יודעים מבית מקדש? פשוט הם היו שם, הם ראו את הר המוריה. כנראה שהקדוש ברוך הוא הראה להם בנבואה שכאן עתיד להיות בית מקדש, וראו אותו וצפו אותו בעיניהם. אז לכן הם אמרו מיד, נבנה לקדוש ברוך הוא בית מקדש. זה הבטחה שהם הבטיחו לקדוש ברוך הוא. אומר הספר שמן ראש, מה התכלית בכל ההטסה הזאת? הקפצה כזאת של כמה שעות ממצרים מרמסס לארץ ישראל, ומארץ ישראל חזרה לרמסס. מה המטרה בזה? אומר פשוט מאוד, שם הם קיבלו נבואה. באותו רגע שהם קיבלו נבואה שם, לראות, אז הם כבר התנבאו בארץ ישראל. אם התנבאו בארץ ישראל, אז מה קרה? כתוצאה מזה היה אפשר להתנבות גם על ים סוף. אם אתה שואל אותי איך אפשר שהתנבאו על ים סוף בלי הכנה מוקדמת, בזה שהם היו קודם שם, אחרי זה הם באו שם, היה להם הכנה. כך אומר הספר שמן ראש, דבר נפלא ביותר. אומר הספר מקדש הלוי, על פי זה תבין למה זה לקח 8 ימים. למה רש"י אומר 8 ימים? זה כולל את ההטסה שהייתה להם, שהתחילה כבר מערב קודם, ההכנות להטסה, זה כבר גם נכנס במכלל 8 ימים. ככה אומר הספר מקדש הלוי, דבר נפלא. למדנו מכאן כמה הכנות עשה הקדוש ברוך הוא לשירה הזאת. למה? כי אם השירה הזאת הייתה בנבואה, כולם שואלים איך הוא התנבא, איך התנבא? לקחו אותם לארץ ישראל, שם הם היו בהר המוריה, התנבאו, יכלו להתנבא. תראה כמה הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם כדי שעם ישראל יכלו לומר שירה בנבואה. מה החגיגה שיש כאן בדבר הזה? רק נעמוד על עוד כמה וכמה שאלות. בספר מהר"ל, בגבורות השם, בפרק ס"ח, הוא שואל, למה עם ישראל נקרא בשם עבריים? אומרים חז"ל, כי הם עברו ים, לכן נקראים בשם עבריים. שואל הספר מהר"ל, שאלה נפלאה מאוד, לא מצאנו שבגלל אירוע חד פעמי קוראים לאומה על השם הזה. אומה עברית על שם אירוע חד פעמי, שמה? שהאומה הזה עברו ים. מה מונח כאן במעבר ים הזה, שעם ישראל הונצח לו לנצח העניין הזה? שאלה נוספת, הסיום שאנחנו מסיימים את קריאת ים סוף הוא בפסוק, השם ימלוך לעולם ועד. כתוב במדרש, מופיע במדרש, אומרים חז"ל במדרש לקח טוב, יש מתחילת השירה, מאז ישיר, עד השם ימלוך לעולם ועד, 18 פסוקים. וכנגד זה תקנו לנו תפילת עמידה 18 ברכות, כנגד 18 פסוקים שבשירת הים, שמסתיימים בפסוק הזה, השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו בני עדות אשכנז וגם בני עדות ספרד, כופלים בשירת הים את הפסוק הזה, ואומרים השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, ואומרים גם את התרגום על הפסוק הזה, על מלכותי כעם, לעולם ולעולמי עולמיה. צריך לדעת, אם אתם רוצים לעשות חידון לילדים, תשאלו אותם איפה בתפילה, מתחילתה ועד סופה, אנחנו אומרים פעם אחת, שתיים מקרא ואחד תרגום, כל יום. יש לנו את זה כאן, גם בני עדות אשכנז, גם בני עדות ספרד אומרים את זה. התימנים, לא ראיתי בסידורים שלהם שהם כופלים, יכול להיות בשידורים של הבלדים או השם, אם כן כופלים, אינני יודע, אבל ראיתי בסידור אחד שאין שם הכפלה. אומרים השם ימלוך לעולם ועד, בלי המשך, לא כופלים את הפסוק הזה פעמיים. ואומרים אותו עם תרגום, אבל אצל התימנים כידוע לכולם אומרים גם תרגום כל פעם שקוראים בתורה, אז אומרים שם גם תרגום ביחד עם הקריאה, כידוע לכולם, זה מן הגם. רבותיי, הסיום של שירת הים בפסוק השם ימלוך לעולם ועד. בא רב לוי יצחק מברדיצ'וב, והיום ראיתי שהאפיריון מביא את השאלה הזאת, הוא מביא את השאלה הזאת כשאלת מדרש. אני לא ראיתי את המדרש, אבל הוא אומר ששאלת מדרש. הפסוק נגמר בהשם ימלוך לעולם ועד. שואל הספר אפיריון, בשם הספר פעני הכרזה, שאלה יפה מאוד, ואת השאלה הזאת ראיתי לראשונה בספר קדושת לוי, לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו, בפרשת השבוע. הוא שואל, איך יכול להיות שאנחנו אומרים פסוק השם ימלוך לעולם ועד? מה מפריע לו? הוא שואל, הרי דוד המלך אמר את אותו דבר, אבל הוא לא פתח בשם. במה הוא פתח? הוא פתח ימלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. הוא לא פתח בהשם ימלוך לעולם ועד, הוא פתח ימלוך השם, קודם ימלוך ואחרי זה שם. הוא שואל למה זה? למה זה נעשה בצורה הזאת, קודם ימלוך ואחרי זה שם? אומר פשוט מאוד, אומר הלוי יצחק מברדיצ'וב, תשובה נפלאה מאוד. אומר דע לך שאנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו נודרים נדר, אנחנו נזהרים מלומר להשם נדר. אלא מה? נדר להשם, כמו שאומרת התורה, איש כי ידור נדר להשם, או ישבה שבועה לאסור יצר הנפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אז איך אנחנו אומרים? איש כי ידור נדר להשם. אומרים נדר להשם ולא להשם נדר. אומרת הגמרא, למה לא אומרים להשם נדר? אומרת הגמרא, שמה יגיד להשם, ואז הוא ימות. אם הוא ימות, אז יישאר שהוא אמר שם השם לבטלה. אז לא רק שהוא מת, הוא גם עבר עבירה לפני שהוא מת. אז אל תגיד להשם, תגיד נדר להשם. וזה הלשון של התורה. איש כי ידור נדר להשם. אל תגיד להשם נדר, אין נדר להשם. למה? יש חשש, שם האדם יסתלק לבית עולמו תוך כדי אמירת המילים הללו. כך כתוב, אם ככה שואל הספר, קורא לספר לוי יצחק מברדיצ'וב בקדושת לוי שלו, אומר אני לא מבין, למה כתוב השם ימלוך לעולם ועד, אז צריך לומר ימלוך השם ולא השם ימלוך, ומה תרצה להגיד השם, ואז האדם יסתלק לבית עולמו, אמרת פסוק שם השם לבטלה, אם תגיד ימלוך השם, אז אמרת מילה צמודה לזה ולא אמרת לבטלה. כך הוא שואל, והוא מביא, מביא הספר הפריון, תשובה נפלאה בשם ספר פעני הכרזה. הוא אומר, בתורה הקדושה צריך לדעת מתי מזכירים את השם קודם ומתי מזכירים אחר כך. הוא לא מתעסק בזה שמונח קודם כל שם הימות. הוא אומר פשוט מאוד, בקריאת ים סוף הפסוק אשר אחרי השם ימלוך לעולם ועד, מה הפסוק? כי אומרת הפסוק, כי בא סוס פרעה ורכבו פרשה בים. לא רצו להמשיך, הוא אומר, להמשיך לזה את העניין של סוס בסמוך לשם השם. אז קודם כל אמרו השם ימלוך לעולם ועד, ואחרי זה קיבל סוס פרעה. אם היית כותב ימלוך השם, אז יוצא שהשם היה יותר קרוב לסוס, ורצו להרחיק את שם השם מה שיותר מהסוס. אז לכן מה כתוב? השם ימלוך לעולם ועד, ואחרי זה קיבל סוס פרעה. אבל הוא אומר בדוד המלך, מה מופיע קודם, מה כתוב בפסוק, ודרך רשעים יעוות, ימלוך השם לעולם אלוקייך ציון, שם אתה רוצה להרחיק את שם השם מהרשעים. כי כתוב בדרך השם יעוות, לכן אומרים קודם ימלוך ואחרי זה שם. כך כותב הספר הפריון, תשובה יפה מאוד. או בא הספר קדושת לוי, ואומר תירוץ נהדר, שתי תירוצים. הראשון הוא אומר, אתה יודע למה כאן כתוב ימלוך השם, למה דוד המלך אומר ימלוך השם, וכאן כתוב השם ימלוך לעולם ועד? כי כאן בקריאת ים סוף הכל היה איתרותא דלעילא, הכל נעשה משמיים. עם ישראל לא עשה כלום כשנחלק הים, עברו את הים, צעקו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך אמר למשה רבינו, נטה את ידך והים נפקע. הכל היה התערותא דלעילא. במקום שיש התערותא דלעילא, מתחילים קודם כל הקדוש ברוך הוא, השם ימלוך לעולם ועד. ולכן התערותא דלעילא, הקדוש ברוך הוא הפותח. ואילו כאשר עם ישראל פותחים, התערותא דלתתא, אז זה ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. זה התירוץ הראשון שלו. התירוץ השני שלו הוא פצצה בפני עצמה. אומר הקדושת לוי, דבר נפלא, דע לך. אומר הקדושת לוי, בעם ישראל בקריאת ים סוף פסקה זו המתן. הגמרא אומנם אומרת את זה לגבי מתן תורה, כך אומרת הגמרא בשבת קוף ממזיין, שעם ישראל פסקה זו המתן, לכן הוא אומר, במעמד הר סיני, עם ישראל היה שם פסקה זו המתן, אומות העולם, אומרת הגמרא, שלא היו במעמד הר סיני, לא פסקה זו המתן. אומר הספר קדושת לוי, מתי התחילה לפסוק זו המה? פסקה זו המתן, מתי זה התחיל? אתה יודע מתי זה התחיל? זה התחיל כבר בקריאת ים סוף. ברגע שעם ישראל עבר את ים סוף, פסקה זו המתן. ולכן אומרים חז"ל, אם פסקה זו המתן, אז כבר אין להם עונש מוות. זה מה שכתוב, אני אמרתי אלוקים אתם, ובני עליון כולכם. פירוש דבר, הקדוש ברוך הוא רומם אותם לדרגה של אלוקים, כמו ששם אין מוות, גם אצלם אין מוות. אומרת התורה, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות, אלא חירות, חירות ממלאך המוות, חירות מן האיסורים, חירות מן האויבים, הקדוש ברוך הוא הבטיח לבטל הכל. יוצא שעם ישראל, כשהוא היה בקריאת ים סוף, כבר הכל התבטל, לא היה כבר שום דבר. אז הגענו, הגענו לחירות. אם יש חירות ממלאך המוות, אז לא מתים. אם לא מתים, אומר הקדושת לוי, אז אין פחד להגיד, השם ימלוך לא לבעת. מתי יש לך פחד להגיד השם ימלוך? מה? שמה תגיד השם ותמות, אבל אם אתה אומר שפסקה זו המתן, אני אמרתי אלוהים אתם ובלי לנו כולכם, אז פסק עונש מוות. אם פסק עונש מוות, אין בעיה להגיד השם ימלוך. רבותיי, שיוצא, תשימו לב, מה הקדוש ברוך הוא הפך עולמות, בקע את כל מימות שבעולם, הביא את עם ישראל לדרגת נבואה, שבוע לפני, 10 ימים אחרי שעבדו עבודה זרה, כל אחד מורה באצבע וכל אחד מקבל נבואה, על פי שמן ראש לקחו אותם לטיול לארץ ישראל, כדי שהנבואה תתחיל בהר המוריה, ותמשיך הלאה בקריאת ים סוף, כדי שגם עוברים יגידו שירה, וכולם יראו באצבע ויגידו זה כלי וענווהו, וזה החגיגה של השם ימלוך לא למד, כשפסקה זו המתן, הכל לקראת השירה, שכולנו ממתינים לעת הזמיר הגיע, והקדוש ברוך הוא אומר, מששת ימי בראשית, אני מחכה להשם ימלוך לעולם ועד, מה החגיגה הגדולה שישנה כאן? אני רוצה רק לצרף עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, וברצות השם יתברך בלי נדר, אנחנו נדבר על זה כשיעור בפני עצמו, אבל אין לנו עכשיו את הזמן, מה שנקרא רק ללקט גרגירים אחדים מהעניין. השבת אנחנו נפטיר בשירת דבורה, זאת ההפטרה. כאמור שירת דבורה, אצל האשכנזים אומרים מתחילת הסיפור של סיסרא, עד שיעל הרגה אותו, ואז ברק בן אבינועם ודבורה שרו את השירה. אז האשכנזים מתחילים בפרק ד' בספר שופטים, והספרדים מתחילים מהשירה עצמה בפרק ה'. רבותיי, מה החיבור שישנה בין השירה של דבורה לשירת הים? למה אני שואל את השאלה הזאת? כי ברצות השם יתברך בעוד חודשיים, בעזרת השם, אנחנו כולנו נהיה בחג הפסח, בעזרת השם יתברך, חודשיים, 10 שבועות נגיע לשם. בחג הפסח כידוע לכולם, ביום שביעי של פסח, אנחנו אומרים את שירת הים, אותו דבר, לא רק בלילה, בשעת חצות הלילה, בכל תפוצות ישראל, בכל בתי הכנסת, אומרים ביחד שירת הים, גם בבוקר, זה השירה, זה המעלה הגדולה של שירת הים, שכולנו נשיר אותה בעזרת השם בשביעי של פסח. מה מפתירים בשביעי של פסח? בשביעי של פסח אנחנו לא מפתירים משירת דבורה. ומה אנחנו מפתירים? אנחנו מפתירים בשירת דוד. זה השירה שמופיעה לאחר שירת דבורה. כתוב, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מקו כל אויביו ומיד שאול. כל אחד שואל את עצמו שאלה פשוטה, למה בשביעי של פסח שקוראים את שירת דוד, וכאן קוראים את שירת דבורה? למה לא? מה אכפת לך? התשובה פשוטה מאוד, אם שירת דבורה זה ההשלמה שלו, למה לא מפתירים שם? אז התשובה תגיד, כדי לא לחזור על הפטרה פעמיים, יש לך אפשרות להגיד עוד הפטרה, לומר אותה. אבל אני שואל את השאלה, למה לא פה תגיד את שירת דוד? אז תגיד פשוט מאוד, שירת דבורה הייתה לפני זה, אז לכן שרים אותה. טוב, אלה הדברים שהם כפשוטם. הרבה מכנים משותפים ישנם בין מה? יש בין שירת דבורה לבין שירת הים. הרבה מכנים משותפים ישנם, דרך אגב, שניהם כתובים בתנ״ך אריח על גבי לבנה. מי שעלה פעם בשירת הים יודע איך בנוי שירת הים בשירה של צורה של אריח על גבי לבנה. גם שירת דבורה מופיע בתנ״ך בצורה הזאת, יש אריח על גבי אריח, כמו שנאמר בפרשת האזינו, וכאן נאמר אריח על גבי לבנה. הרבה נקודות משותפות יש. בשירת הים כתוב, וישקף השם אל מחנה מצרים, וים את מחנה מצרים. בשירת דבורה כתוב אותו דבר, וים השם את סיסרא ואת כל המחנה. בשירת הים כתוב, לא נשאר בהם עד אחד, ואילו בהפטרה נקרא, לא נשאר עד אחד. מצאנו גם בשירת הים, אמר אויב ארדוף אסיג החלק שלל, ובהפטרה את רואה, לא ימצאו יחלקו שלל, כמו שאמרו שמה לאימא של סיסרא, שהוא מתעכב כי הוא מחלק את השלל. כל הדברים ידועים ומפורסמים. אני רק רוצה להוסיף נופח קטן מאוד, שכותב הזוהר הקדוש בפרשת השבוע, כותב הזוהר, ומי שרוצה לראות את זה בהרחבה יותר, יכול לראות את זה בסדר הדורות, בסדר הדורות בערך ציפורה. כותב סדר הדורות, שכל הנשים, כתוב קראנו, נקרא בעזרת השם בשבת, ותצנה כל, זה ככה מרים הנביאה, את הטוב בידה, ותצנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות, ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. רבותיי, נשים שרו שירה, השירה הזאת ששרו לא שמעו אותם, כי מרים הנביאה לקחה טוב ועשתה רעש, אז אף אחד לא שמע מהרעש של התופים, כידוע לכולם, כשיש לך תזמורת עם תופים, באולם אתה לא שומע שום דבר, אתה שומע רק את התופים, וכמו שיש בהרבה שמחות, שיש לך שני תופים שדופקים, ועוד ארבע אנשים שמסבירים למה הם דופקים. אבל בכל אופן, אתה לא שומע שום דבר ולא רואה, כך היא לקחה את הטוב בידה, והיה שקט, אף אחד לא שמע אותם, שלא יהיה חס וחלילה חשש של כל בערבה, כל באישה ערבה. בכל אופן, אלה הדברים שלמדו רבותינו. כתוב בחז"ל, שהיחידה שלא אמרה שירה מכל עם ישראל, זאת הייתה ציפורה. ציפורה, אשתו של משה רבנו. איפה היא הייתה? משה רבנו שלח אותה בחזרה ליתרו למדיין, היא ושני בנותיה, שני בניו, גם אליעזר וגם גרשום. שני הילדים חזרו בחזרה למדיין, הם לא היו, וציפורה לא זכתה לומר שירה, כי היא לא הייתה שמה. רבותיים, היא לא הייתה, לא אמרה שירה, כאב לה מאוד שהיא לא אמרה שירה. לא רק שהגברים אמרו, נשים ותן להם מרים, שרו, אמר לה קדוש ברוך הוא, את כל כך רוצה, אני אפצה אותך. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה של ציפורה ושם אותה אצל דבורה, ובשירה של דבורה שרה ציפורה את השירה במקום העניין הזה. רבותיי, מה הקשר? בגלל שדבורה אמרה שם, יכל להכניס אותה במקום אחר. מה פתאום כאן בשירת דבורה? למדנו מכאן יסוד אחד, ששירת דבורה והמעשה הזה שקרה עם סיסרא בנחל קישון קשור בקשר בל ינתק משירת הים. והשאלה, איפה נקודת החיבור שישנה כאן? נקודת החיבור שישנה כאן היא מנקודה אחת, ואני אומר אותה, אני לא רוצה להיכנס, אני בעזרת השם ניתן על זה שיעור שלם בלי נדר לבאר את הדברים. כולנו יודעים מה שכתוב בגמרא במסכת פסוחים קי"ח, כתוב בחז"ל בפסוחים, ואמת השם לעולם דגים שבים אמרו. שם הופיע בגמרא, מה קרה? ברגע שהים ערבב את המצרים, אחד כמו קש, אחד כמו אבן, עלו ירדו, הקדוש ברוך הוא סיבב אותם. בכל אופן, באו עם ישראל, ראו את הנס, אמרו שירה, גמרו לומר שירה, הם כולם נבלו. מה קרה? פתאום נתקף בהם בעלה. הוא דבר אחד, כשם שאנחנו עלינו מצד אחד ויצאנו מצד אחר, כמו שככה מצרים, פתאום יצאו לנו מלמטה. מאיפה אני יודע שכולם? אולי יש איזה מנהרה מלמטה, תת-קרקעית שהמצרים בנו אותה קודם, והם פתאום יקצופו עלינו מאחורה, הם נכנסו לחרדות. מה כתוב בחז"ל? אומר הקדוש ברוך הוא לשרו של ים, תפלוט אותם החוצה. נו, ופלט אותם החוצה. כתוב בחז"ל שהם נפלטו חיים, לא מתים, חיים. למה נפלטו חיים? וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, על שפת הים הם מתו. למה? כתוב בחז"ל שאם אחד מת קודם, אז מה קורה, מה התוצאה? אם הוא מת קודם, התוצאה היא שמה? שעל ידי זה משתנה הפנים של האדם, מתהווה את הפנים, לא תדע לזהות אותה. והקדוש ברוך הוא רצה שכל יהודי יראה את המצרי שעשה לו צרות, וככה הם גם עשו להם, כתוב בחז"ל דבר נורא, שכל אחד לקח כלב ושיסע במצרים האלה, היד הזאת שהרביצה לי, אמר לכלב תעקור אותה במקומה, וזה הביא איזשהו הרגעה לנפש של עם ישראל, כשהם הרגו, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, ואז ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז האמינו, הפחד שלהם, המצרים התקלה, שראו אותם מתים. כתוב בחז"ל הקדושים, שבא שרו של ים ואמר לקדוש ברוך הוא, מה ריבונו של עולם, נתת לנו מתנה? עכשיו אתה זורק אותם החוצה? איזה מין דבר? אמר אל תדאג, אני אפצה אותך. איפה אפצה אותך? בקישון. בקישון אני אפצה אותך. למה? כאן היה 600, בקישון היה 900 מהחיילים של סיסרא, תקבל 50% תוספת. קודם ברוך הוא על המקום, נתן לו כדי שלא יהיה בעיות, נתן לו 50% תוספת. מ-600, 900. אמר לו שרו של ים, ואם לא תשלם אני אתבע אותך לדין, מה אתה מבטיח לי? אמר אל תדאג, הקישון חותם ערבות. חתם ערבות. והקישון, הכל בסדר. ברגע שטבעו החיילים של סיסרא בתוכו, כי הקדוש ברוך הוא הוציא חמה, הוציא את הכוכבים ממסילותם והטיחו את הגלגלים, הם רצו מהר לטבול בתוך הקישון, והם באו כדי לקרר את עצמם. אמר הקדוש ברוך הוא לקישון, אתה זוכר, חתמת ערבות, בבקשה, תפנה 900 גופות עכשיו לים התיכון. ולכן שם בקישון הזה מתו כל החיילים של סיסרא, לכן עד היום המים שם הם לא טובים, יש בהם כל מיני בעיות בקישון הזה. טוב, בקיצור, העבירו את הכל ושילם את הפיראון. אני לא רוצה להיכנס לעניין, אבל מי שרוצה יעיין, שהיה ויכוח שלם בין הים לבין היבשה. אחרי שמתו כל המצרים, שכבו 600 גופות, אחד בלי יד, אחד בלי רגל, הכל נגמר. אמר היבשה, אמר לים, אני נותן לך עכשיו בחזרה, קח אותם בחזרה, תאכל, יהיה לך הכל. מה רב, באת בתלונה לקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה, מה, נתת האוכל, אומר, אין שום בעיה, אני מחזיר לך אותם. אומר לו הים, אני לא מקבל בחזרה, אין חזרות, הבאתי לך אותם, עכשיו תפל בהם, תקבור אותם אתה. אמר היבשה, אני מפחד לקבור אותם. למה אני מפחד לקבור אותם? קדוש ברוך הוא, מה, אחרי שקברתי את הבל, קדוש ברוך הוא קילל אותי, ואמר, ארורה אדמה, לא רוצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל פחד, אני לא אעשה לך שום, שנאמר, נטית ימינך, הקדוש ברוך הוא נשבע, שהוא לא יעשה לים כלום, תבלעמו הארץ, קברו אותה בתוך הארץ. זה מה שכתוב, אומר רש"י, מכאן שכל המצרים הובאו לקבורה, שמה, כי פרעה אמר השם הצדיק, לכן הם נקברו. אומר הפרקי דרב לזר, לא בגלל זה הם נקברו, בגלל מה הם נקברו? היות והם כיבדו את יעקב אבינו, כיבדו את יעקב אבינו, שמה? שקברו אותו וחנתו אותו ועשו לו לוויה שלקחה ויבקו אותו 70 יום, חגיגה שלמטה, אחרי למה קודם בוחו, ככה עשיתם לכבודו של יעקב אבינו, אני אשלם לכם מקבורו אותם, בסוף קברו אותם ערומים. אומר המדרש, נערמו מים, המים הפשיטו אותם והפכו אותם ערומים, בגלל שכל מצרים יצא מחם, וחם כידוע לכולם גילה ערוות אביב, אז זה פשוט הייתה תשובת המשקל, ועוד בכוונה גדולה. רבותיי, מה הוויכוח, מי יהרוג את מי, יקבל, מה זה משנה? אומר הים, אני לא מקבל גופות. מה לקבל גופות? למה לא מקבל גופות? מה אכפת לך לאכול אותה? אומר הים, הים לא אוכל אנשים, האדמה קוברת אנשים, הים לא. רציתי להרוג אותם, ואז הייתי עושה קומפלט, גם הריגה, גם קבורה, הייתי עושה הכל. אבל שאתה הורג אותם על היבשה, ומביא לי מה פסולת לבלוע אותם, אני לא פינוי פסולת. אם אתה נותן לי גם להרוג, אני עושה הכל קומפלט. חצי עבודה, פה תהרוג, פה לקבור, לא הולך, אני לא מחסל, לא אוכל אנשים. רבותיי, מה זה הוויכוח שיש בין הים ליבשה? אני אומר, רבותיי, ממש במשפט אחד. מלמדים אותנו רבותינו, שיום ההכתרה של הקדוש ברוך הוא בעולם, מתי העולם ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך? בשעת קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה, מלכותך ראו בניך, בוקע ים, מתי ימליכו את הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מתי ימליכו אותו? בשעת קריאת ים סוף. כאשר עם ישראל ראו שירה חדשה שיפחו גולים, לשמחה הגדול לשפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. היום הזה של קריאת ים סוף היה יום ההמלכה, שאומר הקדוש ברוך הוא, 2448 שנים, אני מחכה לטקס ההמלכה הזה. יוצא ששירת הים, זה לא רק שירת הים, שירת הים זה היום שבו המליכו את הקדוש ברוך הוא למלך. למה? כי עד עכשיו מה ראו? ראו מכה דם, ראו מכה צפרדע. כאן בקריאת ים סוף, כל העולם רע. אז כל העולם רע, אומרים חז"ל במדרש, אפילו אומות העולם זרקו את העבודה זרה שלהם מהבית. למה? אמרו, אם הקדוש ברוך הוא כזה גדול, ונתן ככה עונשים למצרים, אחד יאכלה מוקקש, אחד ידמו כאבן, וככה טיבע אותם בים, כתוב בחז"ל, אפילו אומות העולם המליכו את הקדוש ברוך הוא וזרקו עבודה זרה שלהם מהבית. כך כתוב בחז"ל במחילתא. למדנו מכאן שכאן הייתה המלאכה לקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, עד שהקדוש ברוך הוא לא היה במעמד הזה של קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם עומד. לאחר שהקדוש ברוך הוא העביר אותנו את ים סוף, אומרים חז"ל, נקרא הקדוש ברוך הוא בשם יושב. זה מה שאומרים חז"ל במדרש. למה הוא נקרא בשם יושב? כמו שכתוב בפסוק, אומרים חז"ל, נכון כיסאך מאז. מה זה נכון כיסאך מאז? ממתי הקדוש ברוך הוא התיישב בכיסא? מרגע שעם ישראל אמר את המילה אז ישיר משה. אומרים לנו רבותינו, דע לך דבר נפלא, משל למלך שעמד ועשה מלחמה וניצח, עשו אותו אגוסטוס, אמרו לו, עד שלא עשית מלחמה היית מלך, עכשיו אתה קיסר, עכשיו עלית בדרגה. כך הקדוש ברוך הוא, עד שלא עשה מלחמה עם מצרים וכולם עמדו שם במלחמה הזאת, אף אחד לא קרא לו מלך, עכשיו קראו לו מלך, זה השם שלו. ולכן מה? לכן מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, ברגע שראו הבנים שלך את הדבר הזה, לכן מה? לכן יחד אמרו, ענו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. מתי זה היה? ברגע המלכה שהמליכו את הקדוש ברוך הוא למלך. אומר המהר"ל בגבורות השם, בפרק ס"ח, אומר המהר"ל, לכן יקראו ישראל בשם עבריים. למה עבריים? מה מונח כאן? כיוון שהם עלו ישראל מהים, וראו את המעלה שהם שרים שירה לקדוש ברוך הוא, כי כל המטרה של בריאת העולם, אומר המהר"ל, כל הנקרא בשמי לכבודי בריאתיו, יצרתיו אבסיתיו, כל המטרה, כשעם ישראל ישורר שירה לקדוש ברוך הוא, ברגע ששרו שירה לקדוש ברוך הוא שם, ומלך הקדוש ברוך הוא למלך. ולכן שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמחה הגדול לשפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד, זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא למלך. אומר השפת אמת, בהרחבה גדולה, שעכשיו כשהם שרו, הלב שלהם אמר שירה, הם הבינו את מה שנאמר, יונתי בחקבי הסלע בסתר המדרגה, אתה יודע למה היינו בסתר המדרגה, למה היינו במצרים? המטרה הייתה אחת, למה? השמיעיני את קולך, הריני את מרייך, זה בשירת הים. אומר המהר"ל, עם ישראל נקרא בדורות בשם עוברי ים, למה? כיוון שהזכות הזאת שעברנו את הים, שם המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך, וכדי להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, תראו כיצד הקדוש ברוך הוא שינה הכל מערכות תבל, וראתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי, וכל אחד יכל להורות באצבע, זה כלי וענווהו, אמרו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא המלך, הנה הקדוש ברוך הוא השם, ימלוך לעולם ועד, זה היה טקס ההמלכה של הקדוש ברוך הוא למלך, לכבוד טקס ההמלכה של הקדוש ברוך הוא למלך, הקדוש ברוך הוא שינה כל מערכות תבל, ואפילו מקומות בעולם, שלא היו קשורים לעניין הזה, הקדוש ברוך הוא חתך כל מימות שבעולם, אין אחד שלא ידע מזה, ואז מה אומרים חזל? מהפחד הזה, ניפול עליהם ממתה בפחד, בגדול דור חיים מוכוון, אז יעבור עמך השם, כל מה שקרה, כולנו יודעים מה שקרה שם, אומרת רחב, 40 שנה אחרי זה עם ישראל, כולם מפחדים מהם, כל זה היה בשביל להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, אומרים חזל, 9 שירות נאמרו עד היום, השירה השירית בעזרת השם, במהרה כשהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב, וכולנו מחכים לרגע הזה שהקדוש ברוך הוא כבר יגאל אותנו, כל כך הרבה צרות היה רק בשבוע האחרון בעם ישראל, הגיע הזמן גאולתכם, כולנו יודעים שחזל הקדושים אומרים, בהרחבה גדולה, מביא את זה המשלה ברורה, כל מי שאומר שירת הים בשמחה, מוחלים לו על כל עוונותיו, כך אומר החופץ חיים בשם החרדים, צריך לדעת שכל אחד שאומר שירת הים בשמחה, הבטחה לא פשוט, מחילת עוונות, כמה אנחנו עושים תעניות בשובבים ומנסים לתקן חטאים, שירת הים בשמחה מוחלים לו כל עוונותיו, הבעיה שלא כולם יכולים להגיד זה בשמחה, כי הם מתעוררים בבוקר, הם בדיכאון למה הם קמו, אז איך יכול להיות שהם ישמחו? אז לכן צריך לדעת שצריך לקום שעה קודם, ולחשוב שאתה נמצא מצרי מאחורה וים מקדימה, ופתאום נפקע הים, ואתה צועד בפנים, ואז תוכל לומר זה כלי וענווהו, אבל חזל אומרים לנו, קשה זה לב גם כקריאת ים סוף, כזה מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, תנדע בעזרת השם, השבת הזאת, הקריאה מעוררת את הזמן, נקרא בעזרת השם שירת הים, מתוך ספר תורה, נאמר אותו בשמחה, לפחות בשבת הזאת, השבת הזאת של קריאת ים סוף, שנקום מוקדם, ונאמר שירת הים בשמחה, נדמיין לעצמנו, מצרים מאחור, הים מקדימה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, כמו שפתח לעם ישראל את ים סוף, וכל אחד ואחד עבר, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יפתח לכל אחד את הים סוף למה שהוא צריך, אחד לשידוכים, אחד לפרנסה, ואחד לבריאות, ונזכה כולנו לשיר שיר חדש במהרה בימינו אמן.
האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
חי תמיד.